יצחק דוד גרוסמן.
מאזיני קולך יקרים, ערב שבת קודש פרשת חוקת. התורה מספרת לנו על עניין של מי מריבה שבגללה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. וכך כתוב: וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. מה עשה משה רבנו? במקום לדבר אל הסלע, וירא משה את ידו ויח את הסלע. הוא יקע את הסלע במעטהו פעמיים ויצאו מים רבים. ועל זה הוא קיבל עונש נורא והיום. השם אומר למשה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני. מה הפירוש לא האמנתם בי להקדישני? אומר רשי, שאילו דיברתם אל הסלע והיה מוציא מים, הייתי מקודש לעיני העדה, כי היו לומדים מוסר. מה הסלע זה שאינו מדבר ואינו שומע, ואינו צריך לפרנסה ולבריאות, מקיים דיבורו של מקום? קל וחומר אנחנו, החסרתם בקידוש השם. כי היו לומדים, אם סלע שומע בקול השם, אנחנו בטח צריכים לשמוע. נשאלת השאלה, האם לא היה כאן קידוש השם נורא והיום, שאתה מכה בסלע והסלע נותן מים? הראיתם פעם סלע שמקים בו והוא נובע מים לכחמישה מיליון בני אדם, וגם למקניהם? הרי חזל אומרים, שאין אחד מישראל שלא היה לו 90 חמורים טעוני ביזת מצרים. לכל אחד היה 90 חמורים, רק חמורים. תארו לכם בהימות וצון, 5 מיליון בני אדם. ולכל זה, הסלע הוציא מים. הרי זה קידוש השם נורא והיום. אז מה משנה אם הוא יקה את הסלע או דיבר על הסלע? נכון, הייתה כאן חריגה מן הציווי. השם אמר לו, ודיברתם אל הסלע. אבל חריגה לא משמעותית כל כך, שעל זה מקבלים כזה עונש. בחזר אומרים לנו שמשה רבנו היה לו כוונה בזה. הוא לא רצה שיהיה כתרוג על עם ישראל, שיגידו, הנה הסלע הדומם שומע בקול השם, ועם ישראל לא שומעים. וכדי שלא יהיה כתרוג על עם ישראל, עשה מה שעשה. ובכל זאת, קיבל עונש נורא כזה. 40 שנה נסע משה רבנו במסע העם, כאשר עיסה אומן את היונק. הוא נסע תורחם ומסעם וריבם. והנה, הגיע הרגע שעומדים כבר על גבול ארץ ישראל המובטחת, ארץ הקודש, נגזר עליו למות במדבר, רק כי במקום לדבר אל הסלע, יקע את הסלע. ובספרים הקדושים מובא, שאילו משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, הוא היה משיח. היה גואל את עם ישראל לנצחיות. כנרמז בפסוק כי יבוא שילה, שילה בגימטריה משה. והגאולה הייתה נצחית. ואת כל זה הפסדנו רק בגלל שמשה רבנו לא עשה את דבר השם באופן מושלם, עיקה ולא דיבר. מסבירים בעלי המוסר הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, למה? אומרים חז"ל בפרשת ואת חנן, שהוא התפלל 515 תפילות כמניין ואת חנן להיכנס לארץ ישראל. מה היה מטרה? הוא רצה לעבוד את השם בשלימות. היות ויש מצוות שתלויות רק בארץ, שאפשר לקיים את זה רק בארץ ישראל, אז הוא רצה להיכנס לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות שתלויות בארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות מושלם בעבודת השם? למה לא היית מושלם כשביקשתי ממך לדבר אל הסלע ובמקום זה עיקת את הסלע? באמת היה קידוש השם בהקעת הסלע, אבל היה חסר בשלימות. ומידה כנגד מידה, היות ויחסרת שם בשלימות, גם אתה לא תזכה להיכנס לארץ ישראל ולהיות מושלם עם כל המצוות. מאזינים יקרים, אנחנו לא מבינים ואין לנו מושג כלל באדון כל הנביאים משה רבנו, שראה את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים, ועליו נאמר בכל ביתי נאמנו, אלא כל מה שכתוב בתורה זה לימוד עבורנו, כי התורה היא מלשון הוראה, מלמדת אותנו. אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר, כי כל בקשתנו מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו שלימות, שלימות בבריאות, שלימות בפרנסה, שלימות בנחת מהילדים, שלימות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואתם עושים את רצוני בשלימות? אתם לומדים תורה בשלימות, בלי הפסקות ודיבורים באמצע? אתם מתפללים בשלימות, בכוונה, לא מדברים באמצע התפילה ובאמצע קריאת התורה? אתם רוצים ממני שלימות? אם אתם תהיו שלימים, תקבלו את מה שאתם מבקשים. כמו שכתוב בפרקי אבות, עשה רצונו כרצונך, תעשה את רצון השם כפי שאתה עושה את הרצון שלך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מאזינים יקרים, פחד להתבונן כמה הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. כפי שאמרנו קודם, שזה שמשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, השתנתה ההיסטוריה. אילו היה נכנס לארץ ישראל, היה מכריז את זערו של עמלק, בונה את בית המקדש. והגמרא אומרת במסכת סוטה דף ט, שמעשיו של משה נצחיים הם, שלא שלטו ולא שולטים שונאיהם של ישראל במעשה משה רבנו. שהאוהל מועד, קרשיו, קרסיו, בריחיו, עמודיו, הכל נגנז תחת המחילות של האיכר, כי את זה בנה משה רבנו ואי אפשר לנגוע בהם. זאת אומרת, אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל ובונה את בית המקדש, המקדש לא היה חרב. והיינו חוסכים את כל הגלויות, חורבן בית מקדש ראשון ושני, גלות עשרת השבטים, עלילות הדם בכל הדורות, גירוש ספרד, האינקוויזיציה, השואה הנוראה, כל נחלי אדם בכל הדורות היה נחסך, אילו משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל. ולמה הוא לא נכנס? כי במקום לדבר אל הסלע, הוא ייקה את הסלע. נשאלת השאלה, הרי הלחם שעם ישראל אכלו במדבר, אמן, הם קיבלו ישירות מן השמיים. כל בוקר פתחת את הדלת, אם היה לך נגיד 5 ילדים, קיבלת 7 מנות מן, 10 ילדים, 12, לא היית צריך לבשל את המן, כל טעם שרצית קיבלת. אז כמו שהשם נתן את הלחם ישירות מן השמיים, היה יכול לתת גם את המים ישירות, ואז היו חוסכים את כל הצרות, כפי שדיברנו. כי לא היה משה רבנו צריך לדבר אל הסלע, ובמילא לא היה מכה את הסלע, ובמילא לא היה מכה את הסלע, למה את הלחם קיבלנו ישירות ואת המים על ידי שליח? תשמעו מה שהגמרא אומרת בבבא מציעא, פי בב. אמר רב יהודה, אמר רב, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השורת בעצמו, זכה בזכות זאת שעשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. וכל מה שעשה אברהם אבינו רק על ידי שליח, השם נתן לבניו על ידי שליח. על הלחם כתוב כשהגיעו המלאכים אל אברהם אבינו, מה כתוב שם בפרשת ויירא? ואקחה פת לחם, אני אקח לכם את הלחם, ויקח חמה וחלב בעצמו. לכן השם נתן לו מידה כנגד מידה, ואת הלחם השם נתן ישירות לעם ישראל בעצמו, כמו שכתוב, הנה אני ממתיר לכם לחם מן השמיים. אותו דבר הוא עמד עליהם תחת העץ לשמש אותם, כנגד זה, הנה אני עומד לפניך שם על הצור. אברהם אבינו הלך ללוות אותם, השם ליווה אותנו, הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם בדרך. אבל לגבי המים, כתוב שאברהם אבינו אומר יוקח נע מעט מים, אומר רש"י, על ידי שליח. את המים אברהם אבינו לא הביא בעצמו, אלא הוא אמר על ידי שליח. לכן השם גם נתן לעם ישראל במדבר את המים על ידי שליח. מי זה היה? משה רבנו. ותראו מה יצא מהדבר הזה, שבמקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, ומזה יצא העונש שלא נכנס לארץ ישראל, ומזה יצא שהיה חורבן בית מקדש ראשון ושני, ואנחנו נמצאים בגלות. מאזינים יקרים, תראו איזה השפעה יש לכל פעולה שלנו, השפעה לדורות. לפעמים אתה לא רואה את זה מיד, אבל הילדים והנכדים והנינים ירגישו את זה. כפי שעם ישראל מרגיש עד היום, זה שאברהם אבינו נתן את המים על ידי שליח. אנחנו לא מבינים את עומקת הדברים, אבל ללמוד צריך. הנקודה הזאת מידה כנגד מידה. אותו דבר רואים בפרשת השבוע הבאה, פרשת בלק. כתוב, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. השנאה לעם ישראל הביא אותו לבלעם, שהוא בעצמו חבש את אתונו ולא חיכה לממשמשים שלו. כתוב במדרש תנחומה ברש"י, מביא אותו במקום. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדם אברהם אבינו, אתה קמת בבוקר לחבוש את אתונך, כבר לא יעזור לך כלום. כי קידם אותך אברהם אבינו, שנאמר בעקדת יצחק, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אברהם אבינו, מרוב אהבתו לקדוש ברוך הוא הולך לעקדת יצחק, הוא לא מחכה למשמשים שיחבשו את חמורו, הוא לבד. ובזכות המעשה הזה הוא מבטל את ויחבוש את אתונו של בלעם, אין לו שום שליטה. אותו דבר רואים בפורים. המן הרשע שוקל 10,000 שקל כסף לחשברוש להשמיד את עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, המן לא יעזור לך. עם ישראל נתנו שקלים בהקמת המשכן, והשקלים האלה מבטלים את המשקלים שלך. מזה אנחנו לומדים מוסר השכל מפרשת השבוע. כמה הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. לכן, מזינים יקרים, כל אחד צריך להשתדל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואפילו לפעמים שזה קשה, ויזכור שעל ידי המעשה שלו הוא משפיע לא רק לעצמו, הוא משפיע לדורי דורות, ועל ידי שנעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא ונעשה את כל מה שהוא מטיל עלינו, אז הוא יענה לכל בקשתנו ונזכה בעזרת השם לכל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. על זה אומרים חז"ל במסכת בבא בתרא. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר אווירה כנגד הפסדה. תיבונן ותיכונן, אם אתה עושה כן, אם אתה חי בחשבון, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. זאת אומרת, הצדיקים המושלים ביצרם, הם עושים חשבון, ההפסד שיש להם, מפני שהוא עוסק במצוות, או שנותן צדקה מחסר מממונו, לומד תורה באותו זמן לא מתעסק במשהו אחר, כנגד השכר המרובה שיקבל עבור זה לעתיד לבוא. וכן יש לחשבן את השכר העונג כביכול הרגעי של העבירה, כנגד ההפסד המרובה שאתה תקבל עבור אותו עבירה לעתיד. העיצה הזאת לחשבן את חשבונו של עולם, אי אפשר לעשותו ולראות אותה, אלו המושלים ביצרם. אם אתה שולט ביצר הרע, אתה בעל הבית על עצמך, ואז אתה יכול לחשבן. אבל אם אתה חי בתאוות ויצרים, אתה נמצא בידי יצרך, כפי שחז"ל אומרים, רשעים הם ביד יצרם, צדיקים יצרם בידם. כי היצר הרע מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך, שיש לפניו מכשולות רבים, ואין עיניו רואות אותם. אבל המושלים ביצרם, הם שולטים על עצמם, אז הם יכולים להדריך את עצמם ולהדריך אחרים באיזה דרך אתה צריך ללכת. מה הפירוש בואו חשבון? ביקורת עצמית. תמיד תחיה בביקורת עצמית, האם אתה עושה טוב או לא. ואם לא, אתה משפר מיד את דרכך. כי יהודי צריך לחיות רק לעשות רצונו יתברך. ברוך הוא אלוקנו שבראנו לכבודו. ואם הוא חי עם הנקודה הזאת, שהוא יודע שתפקידו הוא חותר רק לעשות רצונו, ואז הוא מתגבר על כל המכשולים. מאמר חז"ל זה מסביר החפץ חיים זכותו יגן עלינו בדרך משל. משל לסוחר ששכר עגלון כדי להגיע לעירו. לפני שהוא יצא לדרך, ביקש הסוחר מהעגלון שישגיח היטב על הסוס שלו שלא יסטה מהדרך. העגלון אמנם הבטיח, אך כאשר יצאו מהעיר, העגלון נרדם והסוס המשיך לרוץ ללא השגחה, וכאשר ראה הסוס חציר בצד הדרך, סטה מהדרך לאכול את החציר. ואז איבדה העגלה את שווי משקלה והתהפכה, והסוחר נפל ונפצע. צעק הסוחר על העגלון, הרי הזהרתי אותך להשגיח על סוסך, תראה מה שקרה. מה עונה לו העגלון? אני מכיר את הסוס שלי, הוא משכיל וחכם, והוא יודע את הדרך היטב, ולכן לא עלה בדעתי שיסטה מהדרך הישרה. אמר לו הסוחר, שוטה שכמותך, על סוס אפשר להגיד שהוא משכיל וחכם? הרי סוף כל סוף הוא סוס. וכשהוא רואה דבר שמגרה אותו, אין לו שליטה על עצמו. לכן היית צריך להחזיק היטב במושכות ולא לתת לו לסטות מהדרך. כך אומר החפץ חיים, האדם מורכב מנפש שכלית ונפש הבעמית, או כפי שמובא בחסידות, נפש אלוקית ונפש הבעמית. בתפקידו של הנפש האלוקית והשכלית, שהיא תשלוט ותשגיח על הנפש הבעמית, שלא תשתלט עליו. כי אם הוא מסיח דעתו, מיד עושה הנפש הבעמית כל מה שהיא רוצה. וזה מה שאמרו חז"ל בפרשתנו, אלו המושלים ביצרם, השולטים על נפשם הבעמית, הם ורק הם יכולים להגיע לחוף מבטחים. מספרים על האדמו"ר מאוסייתין, זכותו יגן עלינו, שהיה בווינה ועשה שם טיש. באמצע נכנס אדם ושאל את האנשים, ראיתי במודעות שהגיע לכאן אדמו"ר, והנה אני כאן רואה את האדמו"ר, מה פירוש אדמו"ר? ניסו להסביר לו שיש לו חסידים, שיש לו קהילה, אבל הוא שאל מה המהות של האדמו"ר. ששמע את זה האדמו"ר מאוסייתין אמר לו, אני אסביר לך, יש רב בית כנסת, זאת אומרת שהוא הבעל הבית על הבית כנסת, על פיו אישה כל דבר. יש רב עיר, הוא הבעל הבית על העיר. יש רב ראשי, הוא הבעל הבית על המדינה. האדמו"ר הוא בעל הבית על עצמו. הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר זכר צדיק לברכה, היה רגיל להביא משל על דברי המדרש על הפסוק, בתחבולות תעשה לך מלחמה. משל למה הדבר דומה? אז אומר, בשוק של רומי היו כלבים ארמומיים. הכלב היה רובץ על פתח המאפייה, עושה את עצמו יושן, ולוטש את עיניו על המגשים העמוסים בדברי מאפה. ברגע של הסך הדת, ברגע של הסך הדעת של האופה, היה הכלב הזה קופץ, הופך את התבנית, ובמאומה שהייתה קמה, היה חוטף לחמנייה ובורח. וכשהיה האופה סופר את הלחמניות, וראה שחסר אחד, אמר, נו, רק לחמנייה אחד, לא נורא. כך היא דרכו של היצר הרע. הוא מכשיל את האדם לחורה בפרט אחד, כדי שמחר יוכל להכשילו בפרט נוסף. כפי שהגמרא אומרת במסכת שבת, כך אומנתו של היצר הרע. היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך לעבוד עבודה זרה. ליצר הרע יש הרבה סבלנות, הוא מחכה לרגע של עסק הדעת, ואז הוא משתלט עליך. ועל כן צריך תמיד להתבונן היטב על מעשיו. וזה הכוונה. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, לעשות חשבון בכל רגע ורגע. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. מספרים על הגאון רב יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, רבה של פראג. ביום שהגיע לבר מצווה, שאלו אותו, עד היום, בטרם שהיה לך יצר הטוב, ורק היה לך יצר הרע, כפי שחזל מלמדים אותנו לפתח חטאת רובץ, שהיצר הרע מלווה את האדם מרגע שהוא נולד, אז עד הבר מצווה לא היה לך את היצר הטוב. איך התגברת על היצר הרע? ענה להם, כשבא אליי היצר הרע לפתות אותי לדבר אווירה, הזכרתי לו מאמר חזר למובה בגמרא בסנהדרין, על הכתוב בפרשת דברים, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. דרשו חזר שאי עזרה לדיין שלא ישמע בעל דין בטרם שיבוא בעל דין חברו. על יסוד הלכה פסוקה זו, הייתי משתיק מיד את היצר הרע שבקרבי, בטענה שאסור לי לשמוע אותך, הבעל דין היצר הרע, שלא בפני הבעל דין השני, חברך היצר הטוב, עוד אין לי יצר הטוב. ורק עכשיו, שאני נכנס לבר מצווה והגיע היצר הטוב, עכשיו מתחילה ההתמודדות. זאת אומרת, אני שולט ואני קובע בעצמי איך להתנהג. זה הכוונה המושלים ביצרם. מספרים על אחד הצדיקים שלעת זקנתו בבוקר השכן בחורף, כשקם להתפלל, בא אליו היצר הרע לפתותו שלא יקום כל כך מוקדם להתפלל, כי הקור בחוץ הוא עז והוא זקן ועלול להתקרר, ועליו לקיים את המצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הצדיק הזה הבין מיד שזה היצר הרע, אז הוא אמר לו, כמו שאתה לא מתעצל ובאת אליי עכשיו בקור העז כדי למלות את תפקידך, ואתה לא מתפעל מכלום, כך אני לא אעזוב את תפקידי, כי לכבודו נבראתי, ותפקידי כיהודי לקום עכשיו ולהתפלל, וקם בזריזות והלך לתפילה. ואומרים חסידים, שזה שנאמר בברכת השכיבנו, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו, שואלים, מהו כפל הלשון מלפנינו ומאחרינו? ומסבירים כך, שכאשר היצר הרע רוצה לפתות את האדם לעשות עבירה, ממית בעיניו את חומרת האיסור, ואומר לו, זה לא נורא, זה רק חומרה. ולאחר שאדם מתפתה ועשה את העבירה, מגדיל היצר הרע את חומרת העבירה ואומר לו לאדם, לאחר שעברת עבירה גדולה כזו, אין לך בין כל סוכויים לעולם הבא. סופך לקבל גיהינום, אז לכל הפחות תקבל את העולם הזה, תהנה פה. וזה הכוונה, ועשר שטן מלפנינו, כלומר, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיצלנו מן השטן היצר הרע שבא לפני העבירה ומעמית את חומרת העבירה, ולאחרינו, לאחר שנכשלנו, הוא מגדיל את חומרת האבון כדי לייאש אותנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תסיר את השטן שהוא בא מאחרינו. כי יהודי צריך לדעת שאין דבר העומד בפני התשובה. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ושובו עליכם. כל זה רבותיי יקיריי מאזינים יקרים, אפשר להגיע על ידי התבוננות וחשבון הנפש. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אם אני חי בחשבון, אני מבין מה קורה איתי. האם זה יצר הרע או יצר הטוב? מובא בגמרא בסוכה, דרש רב יהודה ברב אלוהי, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחט אותו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. אילו בוכים ואילו בוכים. הצדיקים בוכים מרוב שמחה שזכו להתגבר על ההר הזה, והרשעים בוכים ואומרים, כיצד לא יכלנו לכבוש את חוט השערה? זאת אומרת, אם היינו רוצים, היינו יכולים להתגבר. וזהו מה שלמדנו בפרשת השבוע, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. המושלים ביצרם, איך הם יכולים למשול? על ידי בואו חשבון. אני פעם הלכתי בתל אביב, ליד הקריה. שם יש שני קיוסקים. קיוסק אחד כשר, וקיוסק אחד שמוכר גם טרף. ואני רואה חייל עומד שם ליד הקיוסק של הטרף. אני ניגש אליו ואומר לו, אני מבין שאתה רעב, ואתה רוצה לקנות כאן שוברמה. הנה שתי פסיעות, יש כשר. ואז אמרתי לו, תשמע, אם אתה תחשוב קודם, אני יהודי, אני צריך לאכול כשר, ואז המוח ייתן הוראה ללב, והלב ייתן הוראה לכבד, תירגע, עוד כמה דקות תאכל כשר. ואז זה מתחיל, מוח זה מם, לב זה למד, וכבד זה חף. אז אתה מלך. מה זה מלך? אתה מושל על עצמך. אבל אם הקיבה מקרקרת לך, אתה מתחיל מהכבד ונותן הוראה ללב, אל תלבלבל במוח, אני עכשיו רוצה לאכול, אז אתה כלומניק. זה יוצא כבד, למד, מם. או שאתה מלך, או שאתה כלום. התפקיד שלנו להיות מלך מושל על עצמו. אנחנו בני מלכים. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לכן רבותיי יקיריי, אם אנחנו נחיה בחשבון נפש, כפי שלמדנו, יתקיים בנו, תיבנה ותיכונן, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא.